דנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, כמו בשיר של חווה אלברשטיין, את הסיפור הזה מתחילים מהסוף. סיפור על רופא צעיר, כירורג מבית החולים הדסה עין קרם, שהנהלה החליטה לפטר אותו בטענה שחילק עוגות למחבל, עשה איתו סלפי וקרא לו שהיד. תנו לזה דקה, תזכרו את הטענות האלה, אפילו בהדסה כבר מבינים שהן לא נכונות. איך אני יודעת? כי אתמול בית החולים הודיע לעורך הדין אופר דורון, פרקליטו של הרופא, שהם מוכנים להליך גישור. בית החולים גם הוציא הודעה רשמית, פתאום העוגות הוכנסו ככה בלי שמות, פתאום מדובר בעציר, חשוד, פתאום נעלמו הסלפי והשהיד. כאמור, את הסיפור הזה מתחילים מהסוף, ובסוף הבינו, אפילו בהנהלת הדסה, את מה שהיו אמורים להבין מזמן. לפני שזימנו את הרופא לבירור משמעתי באבון, שימו לב, מסירת צלחת המכילה קינוחים כנפה וצלחת פסטה ירוקות וגבינות. הטעות במקור. לפני שהחליטו לזמנו לשימוע לפני פיטורין, לפני שהחליטו לפטר אותו על שהפר באופן יסודי ובוטה את חובותיו כלפי הדסה. כל זה קרה בחודש האחרון באחד המוסדות המפוארים בארץ, סמל של דו-קיום, בועה פנטסטית, שבה במו עיניי ראיתי פעם אחר פעם רופא ערבי עם אחות שגרה בהתנחלות, מטפלים בחולה חרדי וגם להפך. דיברתי עם דוקטור מחג'נה כשהכל התחיל. אני מכירה את אבא שלו שהיה עיתונאי ועכשיו הוא עורך דין, שכן, מייצג גם אסירים ביטחוניים ומישהו דאג לשרבב את זה לסיפור. עקבתי אחרי האירוע במהלך החודש האחרון. הדינמיקה הייתה מדהימה. רופא בכיר בהדסה שלח מכתב להנהלה והסביר שהייתה מסיבה קטנה לכבוד סיום ההתמחות, הוחלט לחלק לכל החולים במחלקה ממתקים שנשארו. שתי עובדות כוח העזר הצהירו שהן חילקו את האוכל. דוקטור מחג'נה אישר שהגיב בבוטות לשוטרים שהתעמתו איתו. הוא התנצל, התעקש שלא היה סלפי ולא שהיד, עבר פוליגרף בהצלחה. אבל שיא השיאים נרשם השבוע. שי גליק מארגון בצלמו, שדרש מלכתחילה לפטר את הרופא, חזר בו במכתב רשמי. מרשים, הוא כותב להנהלת הדסה, שבניגוד למה שבעצמו טען, דוקטור מחג'נה לא תומך בטרור, לא קנה עוגות מיוחדות ויוקרתיות למחבל, לא עשה איתו סלפי ולא קרא לו שהיד. דוקטור מחג'נה, ככה מכתב, טיפל בו בדיוק כמו בכל אדם אחר, הוא רופא מצטיין, ואני קורא לכם להחזירו לעבודה בהקדם האפשרי. סוף ציטוט. ואני כשלעצמי תוהה, מה היה קורה אילולא היו לדוקטור מחג'נה חברים טובים ומליצי יושר, ופרקליט שמנהל עבורו מלחמת עולם, וכמה עיתונאים ישרים שחזרו בהם מפרסומים שהדהדו את הקומוניקטים של בית החולים. אבל בעיקר אני שואלת את עצמי, אם הרוחות הרעות שמנשבות שם בחוץ, הצליחו לחדור לתוך בית החולים שעל ההר מעל עין כרם. ואולי, אולי, כל עוד יולדת יהודיה כן שוכבת שם, באותו חדר, ליד יולדת ערבייה, אולי שתיהן שומעות את הסיפור הזה עכשיו, מחייכות זו לזו, מחבקות את התינוקות שילדו, ואומרות שיהיה בסדר, למרות הכל. עוד מעט נהיה עם מירנה בנט, אמו של נפתלי בנט, על בליץ תביעות הדיבה שמגיש בנה גם נגד רב שטען שהיא עצמה לא יהודיה. נהיה עם רביב דרוקר מחדשות 13, עם שופטת העליון בדימוס איילה פרוקצ'י, על בליץ החקיקה שמאיים לטעמה לרסק את בגץ, עם עורך הדין מיכאל דבורין שחושב אחרת ממנה, עם אורן נהרי על נשיא פירו שהודח אמש אחרי שניסה בעצמו לעשות הפיכה, ועל חבורה הזויה שנעצרה בגרמניה אחרי שתכננו שם הפיכה אלימה. ולקראת סיום, בנימה הרבה פחות אלימה, ספר שירים חדש ועדין וחשוף של עמיחי חסון, שנזכר בנעוריו בבני עקיבא וכותב על מה שאז לא העז אפילו לומר. קודם כל, בליץ התביעות שנפתלי בנט, אני מתנצל בפני ראש הממשלה לשעבר בנט על שהוצאתי את דיבתו בפרסום דבר שקר, כאילו שיפץ ביתו הפרטי על חשבון המדינה. אני מצר על הדברים שפרסמתי ומבקש את סליחתו של בנט, אשתו וילדיו, על עוצמת עוגמת הנפש שגרמתי להם. ההתנצלות הגורפת הזאת של העיתונאי יאיר לוי מסמנת הישג ראשון במערכה המשפטית שהשיק לאחרונה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יחד עם סוללת פרקליטים, ומתכוון לתבוע את כל מי שהפיץ שקרים אודות לפרק כדבריו את מכונת הרעל. יש מקום לתהות אם אדם חזק ועשיר כמו בנט צריך לרדוף בבתי משפט אנשים חלשים ממנו בהרבה. מידך ראוי לשאול מה גורם למשל לרב רונן שאולוב להפיץ סרטון שבו הוא קובע שאימא של בנט אינה יהודיה. אז אימא של בנט, יהודיה דווקא, נמצאת איתנו עכשיו. מירנה בנט, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז מה גרם לרב הזה, שמעתי את זה בטלוויזיה, הוא אמר שאפשר להסתכל בגוגל, לומר שאני לא יהודיה. אז
בואי נשמע, מירנה, בואי נשמע רגע ביחד קטע קצר מהסרטון הזה של הרב שאולוב.
בנט לא יהודי, תקראו את זה בגוגל. בנט הוא זרע של אבא יהודי, ספק, אבל לא משנה. אבל ודאי של אמא גויה אמריקאית שעשתה גיור רפורמי. אל תהיו בהלם שבנט מכר את המדינה. לגויים, הוא שלהם הכלב, אמר שאימו.
מה חשבת כשראית בפעם הראשונה את הסרטון הזה?
כששמעתי את הפעם הראשונה, חשבתי על אמא שלי, צהר, שהיא עזבה עם פולין בגלל פוגרומים, וחצי המשפחה שלה נשארה באירופה, וחוץ מאחד כולם נהרגו. וכל החיים שלה הייתה לגרום לי בארצות הברית, להישאר רק עם יהודים, והיא דאגה על זה. והדבר השני, הבנתי ששקר גדול מתחיל להיות עובדה. הרבה אנשים מאמינים בו.
איך את יודעת? כי זה דברים ש... איך את יודעת שזה משהו שתפס?
אני יודעת כי זה... לא שמעתי את השם שלו או עליו עד השבוע, אבל לפני חצי שנה, משהו כזה, פתאום היו הרבה דברים ב... אינטרנט וכולי, ופתאום אנשים, חברים שלי, התקשרו ואמרו לי, כל הכבוד מירנה, את הגעת למקום כל כך גבוה כגיורת. אז אני הייתי קודם בשוק, וגם אמרתי שאם הייתי גיורת, הייתי מרגישה גאה, אבל זה לא נכון.
אז זהו, אז האמת היא שכשחושבים על זה, זה לא בושה כזאת גדולה להיות גיורת, ואולי אפילו לא גיורת רפורמית, אבל כשנפתלי החליט להגיש תביעת דיבה נגד הרב הזה, גם נגד הרבה אחרים, הוא דיבר איתך קודם?
כן, כן, כן. ואם הוא היה שואל אותי לפני חצי שעה ולא חשבתי אז לעשות משהו, האמנתי שהחיים ממשיכים, אנשים לא יכולים להמשיך להאמין בזה, או לא חשבתי על זה. אבל עכשיו, לפני שבועיים דווקא בהדסה האישה של הנכד שלי, טליה, היא אחות בהדסה. ומי שהיא הגיעה לראתה את התג שלה עם השם בנט, והאישה הזאת אמרה, את שייכת לבנט, והוא גנב את הכסף שלי לבנות את הבית שלו, והוא בכלל לא יהודי. אמא שלו לא יהודיה, והיה לנו פרק. ראש הממשלה לא יהודי.
אוקיי, ולמרות ששתינו יודעות, כן, מה היא עשתה, טליה?
לא, היא כתב לנו לוואטסאפ המשפחתי מה קרה. היא הייתה בשוק, כי היא לא כל כך עברה מה קרה לפני חצי שנה, כשהשמועה הזאת יצאה. אז היא כתבה את זה, אז אני חושבת, אני... התחיל ההגשה בתוכי שאסור שזה ימשיכו.
למרות שמצד שני, למרות שמצד שני, מירנה, את מכירה את הטענה, שאומרת ככה, הבן שלך הוא איש עשיר, הוא עשה אקזיט מטורף, הוא שווה 100 מיליון שקל, הוא יכול לספוג את האלבון, גם של אלה שאמרו שהוא גנב 50 מיליון שקל מהמדינה, ולא לרדוף אנשים חלשים בבית המשפט. מה את עונה לאנשים שאומרים ככה?
אני אומרת שרב שמשקר הרבה יותר גדול, הרעיון שיש רב שמשקר ככה, הוא לא, זה כל כך גרוע איך זה משפיע אנשים לא דתיים לראות את זה, אבל גם לא יודעת אם קראת את התפייה, נפתלי מבקש התנצלות, והוא מבקש כסף אם הוא לא נותן את ההתנצלות, והוא תורם כל מה הוא יקבל להורים שקולים. אז כן. אני חושבת, אני גדלתי בשנים שקראנו ספרים על קומוניזם ופאשיזם, וכולם, ה-point of view היו השקר הגדול. והשקר הגדול זה מסוכן.
אבל את יודעת, אני חייבת לשאול אותך, את הרי יודעת שכל מי שחי בפוליטיקה, והבן שלך כבר למעלה מ-10 שנים בעולם הזה, כל מי שחי בפוליטיקה יודע שזה עולם קשוח. ואם תפתחי היום את עיתון הארץ, תראי רשימה של איתי רום, שכותב על דברים לא נכונים, חצאי אמיתות, אפילו שקרים, שגם נפתלי בנט אמר במהלך הקריירה שלו. ואני תוהה אם את יודעת לומר את ההבדל. מה ההבדל בין השקרים שפוליטיקאים אומרים כל הזמן, ויהיה מי שיטען, גם נפתלי בנט הרי ימים לפני הבחירות אמר, אני לעולם לא אשב עם יאיר לפיד באותה ממשלה, אמר ועשה הפוך. אז מה את עונה?
זהו, אני חושבת, כן, כאילו, לדוגמה, האישה הזאת הייתה אומרת לטליה, כל כך שניתי, לא הסכמתי עם כל דבר שנפתלי עשה, והוא עזב את הימין, שזה לא נכון, אבל הוא עזב אותנו וכולי וכולי. זה פוליטיקה. עכשיו, זה עליי, על העבר שלי, כל המשפחה שלי, והעתיד, מישהו יכול להגיד לנכדים שהם לא רוצים להתחתן עם,
כן, ואפילו
לא
לפגוע חס וחלילה בשידוך.
כן,
אבל אני חייבת לשאול אותך לסיום, דיברנו קצת על הקריירה הפוליטית של נפתלי ועל כך שהוא כבר לא מעט שנים בתוך הביזנס הזה, אבל שתינו יודעות שמשהו קרה מהרגע שהוא נכנס ללשכת ראש הממשלה, ובאמת כמות האשמות והאשמצות, וגם השקרים שהוא ספג, אני לא זוכרת הרבה סיטואציות דומות. היה רגע שאמרת לעצמך, מי היה צריך את זה? בשביל מה לא?
אז אני עדיין מאמינה שיש לו את הכישרון והאידיאולוגיה ולהיות מייצג של העם היהודי. אבל היום הכי נורא בחיים שלי היה היום ההשבעה. כל המשפחה וגם חברים שבאו מארצות הברית לראות את נפתלי להיות ראש הממשלה. אז פתאום הם לא נתנו לו לדבר.
לדבר.
הם הביאו שלטים שהם כבר תכננו שקרא לו מחבל, וישבתי על יד הבן הגדול שלי והתחלתי לבכות, והבן הגדול שלי אמר לי, אמא, זה בסדר, זה בסדר. אבל זה היה שוק כל כך גדול בשבילי, שמאז הבנתי שזה לא יהיה קל.
כן, ואולי לא יודעת אפילו עד כמה, אבל אני חייבת לשאול אותך, מירנה בנט, למרות הכל, ולמרות מה שאמרת כרגע, אמרת משפט די מדהים, שזה היה היום הכי קשה והכי נורא בחיים שלך, יום ההשבעה, הוא עוד יחזור?
זה אפשר לשאול אותו, ושואלים אותי אם אני רוצה, זה מאוד קשה להיות אמא של ראש הממשלה, אבל אני מאמינה, באמת, הילד שאני מכירה מאז שהוא נולד, ואני חושבת שזה יהיה טוב לנו אם הוא חוזר, אבל אם הוא כן חוזר, זה לא אני.
לא, זה צריך לשאול אותו. כן, בילבי בק זה שם של סרט.
אבל למרות שזה היה קשה. כן, תודה.
זה כבר ברור. מירנה בנט, אמא של נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה, תודה. יום טוב, ביי.
אנחנו עכשיו עם רביב דרוקר, המקור, חדשות 13. שלום רביב, בוקר טוב.
הלאה, נינן, בוקר טוב.
תכף נדבר קואליציה וישראל כץ וחיים כץ. אבל תשמע, שנינו כבר סיכרנו 2-3 ממשלות ומערכות בחירות, כבר שמענו ואפילו נסענו קינות על קץ הדמוקרטיה, והדמוקרטיה הביסה את רוב הקינות. אתה חושב שהפעם זה אחרת?
כן, אני חושב שזה ממש אחרת, ואני אגב הייתי מהאנשים שהרבה פעמים בעבר אמר, אל תגזימו, אתם הולכים רחוק מדי, גם אם זו תופעה לא חיובית, זה לא קץ הדמוקרטיה, גם אני חושב זה לא קץ הדמוקרטיה, אבל זה אחרת מכל מה שהיה. המנוע המהפכני של הממשלה הזאת הוא הרבה יותר גדול ומשמעותי, הרוב שלה הרבה יותר מוצק, התוכניות הרבה יותר מגובשות, זה אחרת מאי פעם. זאת אומרת, אם זה יצליח, אנחנו באמת תוך כמה שנים נהיה במדינת ישראל אחרת, לדעתי לא פוטין, לא ארדואן, אבל באמת משהו שאנחנו לא מכירים, לא מבחינת כוחו של בגץ לרסן את הממשלה, לא מבחינת כוחה של התקשורת, לא מבחינת תפקודם של ארגון זכויות אדם, זאת תהיה מדינה שאנשים שהם מגדירים את עצמם ליברליים, חילונים, הרבה יותר יתקשו למצוא בה את מקומם.
אבל תשמע, גם אחרי נתניהו, אתה עוקב כל כך הרבה שנים, כל כך מקרוב. הרי זה האיש שבלם את פסקת ההתגברות רק לפני 4 שנים. הרי זה האיש שדיבר על עצמאות מערכת המשפט. כן, שנינו יודעים שעכשיו יש לו משפט שהוא מתמודד איתו בעצמו. אבל השאלה שמעניינת אותי, כשאתה מסתכל עליו עכשיו, עטוף בשותפיו הקואליציונים, החרדים והקיצונים וכן הלאה, הוא נסחף אחריהם, או שהתהליך הזה חזק ממנו, ונחום ברניה כתב על זה, נדמה לי לפני כמה ימים, שהסיפור כבר איננו נתניהו, שהתהליך חזק ממנו. זה, או שהוא מוביל את התהליך?
אני חושב שהוא לא מוביל את התהליך, אני די מסכים עם הניתוח הזה, אבל אני אגיד גם יותר מזה, יש כלל אצבע שלמדנו לגבי נתניהו שהוא עתיק ומוכיח לעצמו כל פעם מחדש, אל תקשיב למה שהוא אומר, כי הוא יכול לשנות פנים וצבעים מדקה לדקה וברמת שכנוע מופתית, תסתכל על מה שהוא עושה. אז אם הוא נותן לאבי מעוז את היחידה הזאת, אז אל תקשיב לזה שהוא אומר לא ידעתי, כן ידעתי, זה יישאר תחתיי, אני אקבע, שים לב שהוא נתן לו את היחידה הזאת, והוא לא חזר בו מהנתינה הזאת. וכנן, כשאתה מסתכל על המסע מתן הקואליציוני הזה, הרי יש פה את הראש הממשלה לכאורה הכי חזק שהיה פה שנים, הוא ניצח ניצחון מדהים, הוא היה יכול לבוא להגיד בהתחלה, חברים, יש עיקרון יסוד, לא פרקים משרדים, זהו, נגמר. מה היו עושים כל השותפים? הרי אין להם מה לעשות, למנות סגני שרים, לעשות ככה בסדר, אבל לא מפרקים. הוא לא עושה את הדבר הזה. הוא הולך ונותן יחידה אחר יחידה, יחידה אחר יחידה, זאת אומרת, מי העלה על דעתו שבצלאל סמוטריץ' יקבל את האוצר ומיליון סמכויות הכי רגישות שיש בתוך משרד הביטחון.
כן, אבל רביב, אני מסכימה איתך, אין ספק, אתה אומר פה משהו כמובן מאוד מאוד חשוב וחכם ונכון, שצריך להסתכל על המעשים ולא על הדיבורים. מצד שני, גם המעשים ייגזרו בעתיד מלחצים מהקהילה הבינלאומית, ואולי גם מהסנטימנט של נתניהו עצמו, שבטח שנינו לא היחידים שעדיין מחפשים אותו, שחושב קצת אחרת משותפיו. אז יכול להיות שבמעלה הדרך הדברים ייראו אחרת?
ברור, ברור, אני חושב שאין ספק שיש סיכוי וזה לא גמור וזה לא מוחלט, ולכן אני חושב גם שמחאה המונית נגד הצעדים האלה היא מאוד קריטית, כי היא תשפיע על נתניהו. אני יודע בוודאות שנתניהו בחלק מהמסע המתן הזה פשוט נגעל מחלק משותפיו, ושהוא היה המום מהדרך בה הם מדברים אליו ומההתקפות, ודיבר בשיחות סגורות על זה שהוא יחליף אותם במעלה הדרך וינסה להכניס מישהו אחר, והיו לו תקריות לא פשוטות עם החנמל דופמן, זה הצוות מסר מתן של בן גביר, שפתאום...
שעומד להיות ראש מטה השר לביטחון לאומי.
והוא תוקף אותו, ואמרו לי שנתניהו פשוט יצא מכליו, אז אין לי ספק שנתניהו יש סיכוי להשפיע עליו, יש סיכוי שיעצור חלק מהדברים, או אפילו את רוב הדברים, אבל כדי שזה יקרה, צריך להיות באמת משהו מהצד השני. והצד השני כרגע, אופוזיציה פרלמנטרית לא יכול להרים, זאת אומרת, אם היה פה מצב באמת שאפשר להילחם על כל קול ובכנסת וזה, אבל זה לא יקרה. ואם נחכה לעולם, אז כנראה שהעולם יש לו 250 אלף דברים.
ולכן אתה כותב השבוע בטור שכבר עורר שערה בעיתון הארץ, זה הזמן למחאה המונית מן הסוג שהמדינה לא ראתה, וחבר הכנסת שלמה קרעי, אני מניחה שאני לא מחדשת לך, שלח מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, שקורא לה לחקור אפשרות של הסתה והמרדה, לא נחכה לשלושה כדורי אקדח, הוא כותב ודורש כמובן לפתוח בחקירה נגד עיתון הארץ ונגדך. עכשיו תשמע, אתה מספיק מנוסה כדי לדעת לצפות תגובות מהסוג הזה. מעניין אותי אם התלבטת לפני שכתבת את המשפט הזה.
לא, ממש לא. האמת שאני לא מבין מה, איך הוא קשור בכלל להסתה. אני מבין שהם עושים איזה חיבור לתמונה שהתפרסמה באונליין, זאת אומרת, באתר של הארץ, של אומן שרואים את ראשו של נתניהו שוכב, אז לכאורה...
פסל, צריך לומר פסל של נתניהו.
פסל, סליחה, כן. זאת אומרת, בטקסט הרי גם אדם שהוא מאוד 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 חששן, לא ימצא שום רמז לדבר הזה, ברור שלא התכוונתי לשום דבר חלילה מהדברים שקרובים לדבר הזה. אני חושב שצריכים להיות פה עשרות ומאות אלפי אנשים ברחובות למשך הרבה זמן, אם זה התוכניות שלהם. זאת אומרת, אם לא נלחם על זה שיהיה בית משפט עליון חזק שיכול לעצור את הממשלה, אז על מה נלחם? זאת אומרת, אוקיי, החלטנו שכבר כיבוש, בסדר, כן כיבוש, לא כיבוש, שליטה בשטחים, פתרון מדיני, מסר מתן, אוקיי, בסדר. המדינה הזאת כנראה זה לא מספיק חשוב לאזרחיה, זה לא מספיק חשוב כדי להילחם על כך, אבל לפחות על המינימוס שבמינימוס יהיה פה הדמוקרטיה שנתניהו דיבר עליה בפודקאסט, הוא הקליט בארצות הברית רק לפני שבוע, שהוא דיבר על איזונים ובלמים, שהוא מאמין במונטסקיה, שהוא בעצם המילטון ומדיסון וכל המילים היפות האלה. בדיוק זה, על זה צריך להילחם.
רביב דרוקר, חדשות 13, המקור. תודה רביב, בוקר טוב.
תודה רבה, אילן, ביי.
להתראות. עורך הדין מיכאל דבורין, בעבר יועץ אסטרטגי של הליכוד. שלום, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב, אילנה, בוקר טוב למאזינים.
תשמע, כך אותי למשל, סתם כדוגמה. אני לא בטוחה שדעתי נורא מעניינת, אבל אין לי דעה נחרצת על פסקת ההתגברות. אולי צריך, אולי אפשר, אולי ברוב כזה, אולי ברוב אחר. אבל כשאני רואה את מצבור המהלכים שכרגע את חלקם רביב הזכיר, פסקת התגברות וביטול עילת הסבירות וריסוק מעמד היועמ"ש עם משרדים ממשלתיים ופוליטיזציה של מינוי שופטים ושינוי שיטת הסניוריטי, תשכנע אותי, מיכאל, שהמצבור הזה יוביל אותנו למדינה טובה יותר, למערכת משפט טובה יותר.
בסוף, עקרון הפרדת הרשויות הופר לא על ידי הפרלמנט, אלא על ידי בית המשפט העליון. אנחנו יודעים, פסק דין בנק המזרח לפני 27 שנה וכו' וכו'. ומאז בית המשפט העליון הולך ולוקח לעצמו עוד ועוד סמכויות. עכשיו, מי שזה מתאים לו, כי בית המשפט העליון מייצג את דעותיו, אומר, אני לא רוצה שתפגעו לי. זאת הדרך שלי לבקר, גם אם הציבור הלך ימינה, או גם אם הערכים של הציבור לא תואמים את הערכים שלי, לפחות יש לי את בית המשפט העליון בקצה הדרך. אבל זה לא צריך להיות ככה. דמוקרטיה אמורה לשקף את הפרדת הרשויות, אילנה.
אבל מי שזה מתאים לו, רגע שנייה מיכאל, מי שזה מתאים לו יכול להיות פעם אחת דייל הומו שמקבל כרטיס טיסה גם לבן זוגו, ופעם אחרת אישה שרוצה להיות טייסת בחיל האוויר. פעם אחת זה יכול להיות מי שלא מתאים לו בית כלא פרטי, ופעם אחת זה יכול להיות תושבי שדרות שבית המשפט העליון אומר שצריך למגן גם אותם. זה לא בהכרח לפי השקפה פוליטית.
תמיד אפשר להביא את הדוגמה הטובה שבית המשפט העליון סייע וקידם את זכויות האזרח בישראל, ואני בטוח שיש כאלה, לא בעד. אבל יש גם את הדוגמאות ההפוכות, אילנה. יש את המצב הבלתי נסבל שבסוף בית המשפט העליון הפך להיות הפוסק האחרון, גם אחרי שחוק עבר כל כך הרבה גלגולים בכנסת, נתחיל סוגיית המסתננים, כמה ניסו, כמה חזרו 10 פעמים לבית המשפט העליון, זה כמובן דימוי, ולא הצליחו. עכשיו, תסתכלו על ארצות הברית. בארצות הברית יש רוב של שופטים שברנים. מה זה אומר? זה אומר שהמדינה התרסקה, שהדמוקרטיה הסתיימה? לא, אפילו הליברלים והפרוגרסיים שם כרגע בשלטון, אפילו כבשו את הסנאט לאחרונה עוד פעם.
ונכון, ומי כמוך יודע שבארצות הברית יש חוקה ואיזונים מובלמים, ושני בתי נבחרים, ומערכת מאוד מורכבת ומשוכללת. כן.
נכון, יאללה, אבל פה אין לנו חוקה. ומי שבא והחליט שאותו חוק יסוד חשוב, כל אדם וחירותו, כשעשו אותו, כן, בדברי ההסבר בשעתו, בדיונים, אמרו, אנחנו לא עושים חוקה, כך אמרו, אמרו אולי זה פרק בהמשך וכו'.
נכון.
ובא מי שבא ועשה אותו חוקה, על הראש של המחוקקים דאז, ועל הראש של כולנו, והיום ככה מחפש, אנחנו בעצם, אם יהיה את אותה פסקת התגברות, והפוך על הפוך זה ישרת את בית המשפט העליון, כי היום...
נכון, נכון, כי תהיה הכרה בכך שבית המשפט, נכון, נכון, תהיה הכרה בכך שבית המשפט יכול להעביר ביקורת שיפוטית על חוקתיות חוקים. השאלה מה יקרה אחרי, אבל שנייה, אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד משהו פרקטי ושנוגע לענייני הימים האלה. הרי אתה יודע שנתניהו בעבר בעצמו סיכל גם את פסקת ההתגברות רק ב-2018, וגם מהלכים אחרים שהוא חשב שעלולים לאיים על עצמאות המערכת המשפטית. משהו גורם לך לחשוב שהפעם הוא ילך עד הסוף?
אני לא בטוח, אני לא בטוח. איך אומרים, אדם לא משנה את דרכיו לקראת זקנתו, אבל המציאות קצת השתנתה. זאת אומרת, לא, נתניהו הוא אדם בניגוד לכל התדמיות, ואת יודעת, הסוף הוא אדם שמרן, ממלכתי, רצה להיות ממלכתי, כן? דחפו אותו לאיזה פוזיציה עם הכתבי אישום וכל הדבר הזה, אבל בסוף אנחנו יודעים מזה נתניהו. הוא לא רצה את כל השינויים האלה, הוא שמרן. הוא אמר לעצמו כל השנים, אני לא אגע במערכת המשפט, היא לא תיגע בי. בסוף, מערכת המשפט או הפרקליטות, לא רוצה איך תהפכו את זה, הקצה אותו, נשכה אותו, העירה את הציבור. אנחנו, את הציבור הימני, באמת, לא עוסק בדברים האלה. עוסק במעט, בבנייה, בדברים האלה. פתאום ראה מה קרה פה, ויש דרישה, אילנה, וזה מתבטא גם בתוך הליכוד, וגם מהשותפות הקואליציונות, יש דרישה לשינוי. ולא צריך לפחד מהשינוי הזה.
אז נחיה ונראה, ובטח עוד נדבר. עורך הדין מיכאל דבורין, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה, בוקר טוב.
להתראות. ולפני שנמשיך, תגובה שמגיעה אלינו מבית החולים הדסה, בעקבות הדברים שאמרנו כאן בפרשת דוקטור אחמד מחג'נה. בית החולים הדסה לא יסכים שגורמים פוליטיים מכל צד שהוא יתערבו ויפעילו לחצים, ויפגעו בגוף שבכל שנות קיומו מעבל סמל ומופת לדו-קיום. מדובר באירוע חריג מאוד שבו המשטרה העבירה מידע לפיו הוכנסו הוגות למחבל שנמצא בהשגחת המשטרה, ובמקום אף התפתח עימות עם השוטרים. אירוע כזה מחייב בירור יסודי תוך הקפדה על קיום כל הוראות הדין והנהלים. כך אנחנו נוהגים. עד כאן תגובת בית החולים הדסה.
מעסיקים, יש לכם הזדמנות לסגור חוב בביטוח הלאומי ולהרוויח ביטול מלא של כנסות. כדי לשמור על הזכויות שלכם ושל העובדים שלכם, הביטוח הלאומי יוצא במבצע לתשלום חובות. הסדירו תשלום עד 30 בדצמבר ותרוויחו 100% ביטול כנסות ופריסת תשלומים נוחה. לפרטים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת. שלוש או שלושה ברכב, תזכרו את העיניים, יש נתיב פלוס בכניסה לירושלים. אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת. האוטובוס יותר מומלץ, מפקקי תנועה, עליתי לתחבץ, הנתיב פורץ, יחד זה חלום, לפקקים תאמרו שלום.
נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, קרפול, משניים בדצמבר. גם בכביש אחת, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל. בימי חול מ-6:30 עד 9:30 בבוקר, ובשישי מ-12 בצהריים עד 5 בערב. שלוש או שלושה ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר.
אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת.
עוד מידע, חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה, מובילים להצלחה. כוכבית 3500, הרשמה בעיצומה.
ג'קי, תגיד, שמעת על אזור התוכן החדש ביישומון גלץ?
כן, שמעתי, מעמול. בירושלים אנחנו קוראים לזה גלצללה. את יודעת, לוסי, כמו מעתיים או אבו יויו.
מה, אתה רציני איתי?
לא, אבל אם נדבר ברצינות, נכנסתי לזה וזה פשוט מעולה. יש שם באמת מגוון של תוכניות, ואיזה כיף שגם התוכנית שלנו שם.
גלי צהל גאה להציג עוד גלץ, זירת התוכן האיכותית בישראל. חפשו את לשונית עוד גלץ בעמוד הראשי של יישומון גלץ גלגלץ, ותוכלו ליהנות מקשת התכנים המלאה של שידורי גלץ. חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, אסקטים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גלץ ביישומון גלץ גלגלץ.
עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
שמונה 34 נכון להבוקר, ואנחנו עדיין בעניין הרפורמות שמסתמנות במערכת המשפט, פסקת התגברות, סירוס בגץ, ביטול עילת הסבירות וכן הלאה וכן הלאה. וזה עוד לפני שדיברנו על האפשרות לביטול עבירת המרמה והפרת אמונים וביטול עצמאותה של המשטרה, ורשימה ארוכה והיד נטויה, ומערכת המשפט שלנו עומדת אולי בפני הגדול במבחניה אי פעם. אנחנו עם איילה פרוקצ'יה, לשעבר שופטת בית המשפט העליון, שופטת בדימוס, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילנה.
אמרנו כבר הבוקר, היו קינות ונהי בימי מלכות דניאל פרידמן במשרד המשפטים ובימי ממשלת נתניהו הקודמת. מה בעינייך שונה עכשיו?
יש לי תחושה שההתפתחויות של השנים האחרונות והמהלך המצטבר של כל כך הרבה יוזמות, שכל אחת מהן בעצם משנה באופן מהותי את השיטה, בייחוד פסקת ההתגברות והפוליטיזציה בהליכי המינויים, יוזמות שהן באמת יורדות לשורש העצמאות של המשפט והאופי של השיטה. המצבור הזה והתהליך הכולל הזה נראה בעיניי מאוד מסוכן, מאוד מדאיג, ואני מקווה מאוד שלא יתממש.
בסוף אבל מדובר, אם לפשט את העניין, בשאלה, נדבר רגע על פסקת ההתגברות, בשאלה למי זכות המילה האחרונה, האם בגץ יכול לפסול חוק של הכנסת, או שהכנסת תוכל תמיד לפסול את החלטת בגץ. איך תוכלי לשכנע את המאזינים שלנו, שעדיף, שנכון יותר, שראוי לסמוך עלייך ועל חברייך, יותר מאשר על המחוקקים שנבחרו על ידי הציבור עצמו? למה מילתכם טובה יותר?
כן, אז קודם כל אני רוצה כבר בהתחלה להסיט את הדיון מהמעמד, מכל מאבקי הכוח בין בתי המשפט לבין הכנסת, הממשלה. לפי דעתי מוקד הדיון הוא לא במאבקי הכוח, סמכויות, מעמד של הרשויות, אלא בעקרונות הבסיסיים של השיטה. וכדי להבין את זה, אני רוצה ממש בשתי מילים, כדי להבין את המשמעות של פסקת ההתגברות, לדבר על המצב הקיים, מה אומרת השיטה היום. השיטה היום אומרת שיש לנו שורה של זכויות אדם שהן זכויות ליבה של הפרט במשטר דמוקרטי, ואדם לא יכול להיות במשטר חופשי בלי זכויות כאלה. אנחנו מדברים על חירות, על כבוד, כן. על חופש ביטוי, על זכות קניין, על זכות תנועה, על חופש עיסוק וכו'. זה שורה של זכויות שהן זכויות הליבה של האדם. המשפט נתן לזכויות האלה עליונות. ולמה עליונות? כדי להגן על הפרט ועל המיעוט מפני שלטון הרוב שעלול לפגוע בו, ואני מדברת על כל שלטון. שלטון רוב משתנה, חדשות לבקרים, וכדי להגן על הזכויות האלה מפני השלטון המשתנה, ניתנה עליונות לזכויות האלה במשפט. עכשיו, איך העליונות הזאת מוצגת? על ידי זה שהמשפט הקנה סמכות לבית המשפט לבקר את מעשי הממשלה והכנסת.
אז הנה, אנחנו מגיעות בסופו של דבר לסמכות, ולכן, אבל
הסמכות, כן.
כן, לא, אבל אני רוצה לאתגר ולהקשות כדי להבין יותר, ובטח כדי שהמאזינים שלנו יבינו יותר. הרי בסוף, גם אם את מדברת על עקרונות, וחברייך השופטים ופסקי דין ששתינו מכירות מדברים על עקרונות היסוד של השיטה, עדיין השאלה אם הרוב, כל רוב, לא יכול לקרוא תיגר על העקרונות האלה. האם חוק הגיוס, שאתה היית חלק מהרכב שדן בו בשלב מסוים, ואחר כך חברייך המשיכו ופסלו את חוק הגיוס, האם באמת את יכולה לשכנע שהכנסת לא יכולה לומר את המילה האחרונה בשאלה הזאת? האם זה אולי המקרה הנכון לפגוע בשוויון ולהניח לחרדים שלא יתגייסו? זאת השאלה.
ברגע שאנחנו נותנים לגורם הפוליטי להיות הפוסק האחרון בעניין זכויות האדם, אנחנו מבטלים את עליונות זכויות האדם. לא תהיה יותר. הרי מה השורש של עליונות זכויות האדם? זה העליונות של המשפט על הדרג הפוליטי. לא עליונות בית המשפט, עליונות המשפט. המשפט קובע מהן הזכויות ומהי פגיעה בזכויות ואיך מגנים על הזכויות האלה. זה לא, לא שמגנים על מערכת בית המשפט, מגנים
ולכן
על
לתעמך, ולכן לתעמך פסקת התגברות השופט פרוקצ'יה בכל רוב שהוא גם אם ברוב של 70 או של 80 חברי כנסת היא לא נכונה, לא ראויה.
כן, בעיניי גם רוב של 100. ברגע שרוב של 100 הוא הפוסק האחרון בעניין פגיעה בזכויות אדם, בעיניי זה פסול. אני חושבת,
ומה יקרה אם זה יקרה? ומה יקרה אם זה יקרה, ובעצם בית המחוקקים ישנה את חוק היסוד, יחוקק את פסקת ההתגברות, והרי שתינו יודעות שאין לו לשופט לא ארנק ולא חרב, כתב את זה המילטון לפני כן. למעלה מ-230 כן. שנה. מה אז יקרה? כן. מה יעשה לדעתך בית המשפט העליון?
אני בשאלה הזאת לא רוצה בשלב הזה להתייחס, מפני שאני חושבת שכרגע השאלה המרכזית היא מה ראוי לעשות ולא מה אפשר לעשות. בית המשפט יצטרך לדון בשאלה אם מדובר כאן בפגיעה כל כך עמוקה ביסודות השיטה שניתן. אני לא רוצה על זה להביע דעה כרגע. אני מדברת על מה שראוי.
אבל את לא, אבל אני שומעת שאת לא מוציאה מכלל חשבון את האפשרות שבית משפט העליון יפסול גם חוק יסוד, כזה שמחוקק את פסקת ההתגברות.
אני באמת לשאלה הזאת בשלב הזה נדמה לי שעדיין לא בהזמנה. בשלב הזה אנחנו צריכים להתמקד בשאלה מה ראוי. אם תחוקק, ומה לא ראוי, יותר נכון. אם תחוקק פסקת התגברות שהמשמעות שלה, שוב כדי שהציבור יבין, היא שגם אם בית המשפט העליון קובע שישנה פגיעה בזכויות אדם, יכולה הכנסת לבוא ולחוקק חוק שבעצם שולל את הקביעה הזאת ומנציח את הפגיעה בזכות האדם. עכשיו, זכויות האדם הם שלך ושלי ושל כל אחד מאיתנו. וזכויות האדם הם של הרוב, וזכויות האדם הם של המיעוט, ורוב משתנה והופך למיעוט, ומיעוט הופך לרוב.
ברור.
וכל העולם הפוליטי הזה, ברגע שהוא יהיה הקובע האחרון לגבי ההגנה על זכויות האדם, בעצם עליונות זכויות האדם שלנו נשללת. וזה מוקד הדיון. מוקד הדיון איננו אם יש לבית המשפט סמכות כזו או אחרת.
נדמה לי שהדברים...
המשמעות של הפגיעה היא באמת, חוץ מזה שהיא בכל אחד מאיתנו, היא פגיעה בערכי היסוד של המדינה, בתשתית הערכית, מפני שדמוקרטיה איננה רק דמוקרטיה תהליכית ומוסדית. דמוקרטיה, החלק החשוב שלה, זה עניין זכויות האדם, וההבנה על זכויות האדם זאת פגיעה ערכית מאוד עמוקה.
נדמה לי שהדברים נאמרו בכל צלול וברור. ויכול להיות שנדבר כשהדברים יבואו לידי מימוש, ואז השאלה הגדולה היא באמת מה בית המשפט העליון יעשה. השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה, תודה, כל טוב.
ועכשיו אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב לאורן נהרי.
בוקר טוב אילנה לך ולמאזינים.
עורך חדשות חוץ ותיק ומנוסה, אתה יכול להסביר לי מה קרה בפירו הלילה? גם הנשיא עשה הפיכה וגם עשו הפיכה נגדו?
עניין של השקפה, אם את רוצה אפשר לראות את זה כמאבק בין רשויות. הנשיא פדרו קסטיו, האדם היליד הראשון שנבחר לנשיאות פרו, בא באמת מבקטת חימר לארמון הנשיאות, שלוש פעמים ניסו להדיח אותו, ואתמול בלילה הוא ניסה לעשות מהלך נגד, כלומר לפזר את הפרלמנט ולהודיע שמעתה הוא שולט על פי צווי חירום. אבל בסופו של דבר כל מדינה, לא רק דיקטטורה, גם דמוקרטיה, חיה על הכידונים. זאת אומרת, האם כוחות הביטחון ברגע האמת מצייתים לשלטון חוקי או לא, או שהם לא מצייתים? ופה הם החליטו לא לציית, הם אמרו שמה שהוא עושה זה הפיכה נגד המדינה, כך הייתה גם פסיקת הקונגרס. על כן, עוד באותו לילה, עוד אתמול, תוך כמה שעות הכל התחיל ונגמר, הוא הודח, הוא שם במעצר, סגנית הנשיא הושבעה במקומו, ופרו חזרה. וצריך לזכור אילנה...
אז בעצם מה שאתה אומר זה שהצבא יצא להגנת הדמוקרטיה בפרו?
נכון מאוד. כוחות הביטחון יצאו להגנת הדמוקרטיה. הוא בנה על זה שהצבא, שהמשטרה יהיו לצידו כנגד הקונגרס, וזה לא מה שקרה. עכשיו, היו מקרים רבים בהיסטוריה שבהם זה כן קרה. פוחימורי היה נשיא פרו, עשה בדיוק את אותו הדבר, ואז הצבא היה איתו בתנאים קצת שונים, כי אז הייתה התקופה של הנתיב הזוהר, ארגון הטרור המאואיסטי הקיצוני שפעל במדינה, אינדירה גנדי עשתה את זה בהצלחה, לשלוט על פי צווי חירום, וכאשר בית הנבחרים יצא נגדה, היו כאלה שהצליחו לזמן מה, אבל הפעם זה לא קרה. ואם אפשר שנייה, לפני שתשאלי אותי, יש רבים מאוד שמבקים בימים אלה את הדמוקרטיה, את משבר הדמוקרטיה, גם אני כתבתי על זה מאמרים, והדמוקרטיה אכן במשבר. אבל בשבוע האחרון לבדו, אנחנו רואים את שלטונות איראן וסין ממצמצים מול הפגנות המונים, איראן וסין, לא ארצות הברית וצרפת, אנחנו רואים בגרמניה הצלחה במאבק נגד הורסי דמוקרטיה.
רגע, שצריך להסביר בסוגריים, בסוגריים, מעצר של 25 אנשי ארגון ימין קיצוני ש... באיזשהו מהלך הזוי תכננו שם הפיכה אלימה?
כן, אבל זה באמת ברמת ההזיה. זאת אומרת, זה קבוצה של כל מיני ארגונים שבאמת מוקי קונספירציה למיניהם, וחלק נאצים וחלק שמבקשים להחזיר את הרייך השני, לא השלישי, השני, את הקייזר, שהושבע בארמון ורסאי ב-1871, תחת אדם בן אצולה תימהוני, הקרוי היינריך ה-13, לבית המלוכה של טורינגיה, וכל האוסף הבאמת הזוי הזה נעצר, אבל חלק מהם זה אנשים מסוכנים, חלק מהם זה אנשי יחידה.
אבל מה שאתה מנסה להגיד פה, אורן, זה משהו יותר עמוק. אתה אומר שלצד גלי הפופוליזם שמאיימים על הדמוקרטיה, מאורבן בהונגריה ואולי הטראמפ בארצות הברית ומקומות אחרים שאנחנו מדברים עליהם לאחרונה, לצד זה יש גם ניצוצות של אופטימיות.
בדיוק. בדיוק. ואנחנו יודעים שכשאנחנו מסתכלים, כל התחזיות שהיו שהעולם רק הולך אל הטוב המושלם, ראה פוקויאמה וקץ ההיסטוריה, לצד נבואות החורבן והנאי שהשמאל, בעיקר בארץ אבל לא רק, מתמחה בהן, כדאי לזכור שהדברים האלה לא עד כדי כך פשוטים, שבסופו של דבר, כרגע, בבחירות האחרונות בארצות הברית, המועמדים היותר הזויים, היו מספיק הזויים שנבחרו, אבל היותר הזויים שטראמפ בחר לא נבחרו, כי העם אמר הם מוגזמים מדי עבורנו.
והאחרון שבהם הרשל ווקר בג'ורג'יה, שהפסיד את המרוץ לסנאט.
למשל, אנחנו רואים שבברזיל הנשיא בולסונארו, שחשבו שאולי הוא יסרב להעביר את השלטון, העביר את השלטון, כי כנראה הבין שהוא לא יקבל תמיכה מכוחות הביטחון. אנחנו רואים גם את פרו, אנחנו רואים את גרמניה, את ההצלחה כנגד הקיצונים, אפשר לבוא ולומר.
וכמובן בעיקר את המחאה המרגשת באיראן, שגורמת למשטר לגמרי. קצת כבר לגמגם אל מול המפגינים. אורן ארי. זהו, תענוג לדבר איתך, מקווה שיהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות בקרוב. תודה רבה, יום טוב.
בשמחה ובוקר טוב לכם.
ואנחנו לפני סיום עם ספר שירים חדש של משורר צעיר ואהוב עלינו כאן מאוד, עמיחי חסון, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילנה.
מנהל אומנותי בבית עמיחי, קולנוען ומשורר כאמור, שירים על סף, זה שם הספר שעתיד לראות אור בקרוב בהוצאת מוסד ביאליק. שירים מאוד מאוד חשופים, בעיקר על הנער שהיית, תלמיד ישיבה, חניך בני עקיבא, שמתמודד בעצם עם מה? במה אתה בעיקר רוצה לגעת בשירים האלה?
אני חושב שכמו כל תיכוניסט, או כמו כל נער, אתה פתאום מגלה את הגוף. במובן הזה זאת חוויה אוניברסלית שלא שונה, בין אם היא קורית בעולם הדתי ובין אם היא קורית בעולמות אחרים. אבל נדמה לי שכשאתה גדל בעולם דתי, החלוקה הבינארית הזאת של תמה וטהור, הקטגוריות האלה, הגוף נכנס בתוכם לתוך הקטגוריה שיותר קרובה לטומאה. עכשיו זה טריקי, כי לכאורה היהדות לא תופסת את הגוף כתמה, זה עניין נוצרי או קתולי ליתר דיוק, שנכנס לתרבות היהודית דרך העולם החרדי וקצת העולם החרדלי שעכשיו בכותרות. ובגלל זה גם פתחתי את המחזור הזה בציטוט מהרב קוק שמדבר על ההתעמלות של תלמידי ישראל שעושה נחת רוח גדולה בשמיים, כלומר איזשהו חזון שהגוף דווקא תופס מקום, מקום משמעותי, אבל אי אפשר לדבר עליו, הוא מוכחש.
אז הנה, אז מיד אחרי הדברים האלה מהרב קוק, אתה כותב שיר יפהפה בעיניי, שמתחיל ככה, וידענו שארץ ישראל קדושה, וידענו שאווירה דארץ ישראל מחכים, וידענו שארץ ישראל נקנית בהליכה, וידענו שארץ ישראל נקנית באיסורים, וידענו שארץ ישראל היא קנייננו, ואין להפקירה בידי זרים, ולא ידענו מה לעשות בגוף.
ובסערות שהתרבו במפסעות, עכשיו הסתרנו את הזקפות, כפות ידינו התגרפו בתוך כיסים, כולנו הסמיך בחדרים סגורים, מדי בוקר התוודענו לקרי הלילה, לא העזנו לספר לאיש. לא הבנו מה עלינו להרגיש. פקדנו בחשש את האתרים הידועים, נטלנו ידינו שוב ושוב לסירוגים, קראנו מזמורי תהילים, 10 מזמורים ידועים, בחדרי המתנה גילינו עניין מוגבר בעיתוני נשים, על קירות סניף בני עקיבא ציירנו דיוקן, הרב זצל, זוהר בצבעי שמן בהירים. כן, זה עוד ממשיך, כמובן, זה...
כן, כן, נכון, אבל אתה יודע, מה שמדהים שכל זה, במקרה או שלא במקרה, מתחבר אצלך, בגלל הגיל שלך, חזק מאוד לימי האינטיפאדה השנייה, שאתה כבר מבלה במועדונים ירושלמים, ואתה פוחד לא רק מהפיגוע שעוד רגע יגיע, אלא גם מאוד משהו, אפרופו השיר שקראת כרגע.
אני פוחד בשאלה של איך למות. כלומר, אני חושב שכמו כל ילדי האינתיפאדה, האפשרות למות היא אפשרות שהייתה על השולחן בכל יציאה מהרחוב, לא היה צריך אפילו לצאת למועדון בשביל זה. אבל הקטגוריה בין מוות על קידוש השם, שהוא כמובן דבר נשגע וגדול, לבין האפשרות נגיד למות באמצע הופעה של אלג'יר במועדון הברבי בתל אביב, היא אופציה מלחיצה מאוד. ואני זוכר שכל פעם בלילות חמישי בברבי או במוצ"שים, כשהסאונד של הדיסטורשן של הגיטרה עשה מין צפצוף כזה, ויש לך איזה שבריר שנייה של מחשבה שאוקיי, זה קורה, הסיפור נגמר, המועדון עומד להתפוצץ. המחשבה היחידה שהייתה לי בראש זה איך הולכים להספיד אותי בתור מישהו שמת בתל אביב, בתוך המרחבים הבעייתיים, ולא על המוות הקידוש השם הלגיטימי והקלאסי.
ובכל זאת עמיחי, למרות הלבטים והמתח הזה שאתה גדל בו, והאופן החשוף שבו אתה נוגע במתח הזה אחרי שגדלת, בכל זאת אתה נשאר עד היום הזה אדם דתי. מוקסם מהמיסטיקה, מהבחירה לקחת על עצמך עול מצוות. והשאלה שלי, אם אפשר לבחור עמיחי, אפשר להיות אדם דתי ולבחור להיות עמיחי חסון ולא אבי מעוז?
בוודאי, אני חושב שהבחירה הזאת, אפילו אם אני אגיד שהבחירה הזאת לגיטימית לא פחות, היא עושה עוול למשפט שאני רוצה להגיד. אני לא חושב שזה פחות יהודי מאבי מעוז, ואני אפילו אגיד שזה אולי אפילו יותר יהודי מאבי מעוז. המחשבות של נועם, של המפלגה הזאת, כאילו היהדות היא איזשהו משהו מאוד סגור, שיש להם בעלות עליו, ושהם יודעים איך להגדיר אותו, וכל מה שלא נכנס לקטגוריה הזאת, קונספירציה של ממשלות זרות ואינטרסים ליברליים שרוצים להשמיד את היהדות. אני חושב שיש משפט שמופיע גם במחזור, ונשארים אותו בבני עקיבא, של למה הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אז למה הנצח לא מפחד מדרך ארוכה? גם לא מפחד מאבי מעוז, ואני לא מפחד מזה. זאת אומרת, אני חושב שהיהדות במובן העמוק שלה תנצח. היהדות היא גם אבי מעוז, אבל היא גם עמיחי חסון לצורך העניין, וגם אילנה דיין. כלומר, היהדות היא כל מה שאנחנו מכניסים לתוך ההגדרה הזאת של יהדות, ואנחנו בעיניי חייבים לעצב אותה כמו שאנחנו רוצים לעצב אותה, כמו שאנחנו יכולים לעצב אותה, דווקא מתוך המקורות שלנו, לא מתכחשות אליהם, אלא מתרגות.
אבל עמיחי, בסוף, אתה, בניגוד לי, כאדם דתי, אתה יושב ומנהל את חייך על פי אותה הלכה, שאבי מעוז בשמה יוצא לדבר כמו שהוא מדבר, על הומואים וכן הלאה. וכן מעניין אותי לדעת, להבין משהו על התהליך שבמסגרתו אתה בוחר לעצמך את השבת שלך, את היהדות שלך, את הדת שלך. אתה יודע כבר להגדיר אותה?
אני מגדיר את עצמי כאדם שנמצא על הספקטרום הדתי. וכמו כל ספקטרום, יש תקופות שאתה יותר בקיצון אחד, ויש תקופות שאתה יותר בקיצון שני. אני מרגיש שהיום ובשנים האחרונות, גם אני וגם אשתי, במקום שהוא יותר האזור המסורתי. אבל אנחנו בוחרים לשמור שבת, ובוחרים לעצב נגיד את החיים שלנו, שבת זה דוגמה טובה לזה, ואנחנו נהנים נגיד מזה שאין לנו טכנולוגיה בשבת, שאנחנו לא נוסעים, שאנחנו משועבדים להישאר בבית, בתוך הקהילה יחסית קטנה שאנחנו נמצאים בה בקטמון, בירושלים, שאולי זה כנראה איזה תחום התפוצה היחיד שאנחנו יכולים להרגיש בו בנוח כרגע, אבל זה בחירה להגיד, הדבר הזה הוא חשוב לי, הדבר הזה הוא משמעותי, אני מוצא בו המון המון קסם, ואני גם אישית גם מוצא בו איזשהו מימד מיסטי, אני חושב שיש משמעות לשבת, גם מעבר לכל הרווחים החומריים שלה, נגדיר את זה ככה, של השקט ושל האפשרות רגע לשהות, ואני מסוגל לקרוא למשל רק בשבת, זה הזמן היחיד שאין לי שום גירוי אחר.
ואת הילדים שלך אתה שולח לבני עקיבא?
הילדים שלי הולכים לחינוך דתי.
לא יודעת אם אתה שולח או שהם הולכים לבד.
לא, המחזור הזה התחיל בעצם מזה שהבן הגדול שלנו היה צריך להתלבט אם ללכת לבני עקיבא או לצופים הדתיים. שהפרש ביניהם היום הולך ומתרחב, גם הציבור הדתי לא מתפרק לו להמון המון המון תתי ז'אנרים. ואני שמחתי שהוא בחר בצופים הדתיים, ולמעשה הבחירה שלו הכריחה אותי לחזור רגע ולשחזר מה עליי עבר בשנים המעצבות והמתוקות האלה, אגב, של בני עקיבא. זאת אומרת, זה נשמע מאוד טרגי, אבל בסוף זה היה שנים נהדרות.
יש עוד שיר מקסים שאתה כותב במחנה הקיץ בעין זיתים. ספרנו צעדים בין מאהל הבנים למאהל הבנות. נותרנו ערים כל הלילה, תשוקות נפקחו בין ידינו, פנינו לא הסגירו. והמילים כל כך יפות, ואני רוצה שנספיק עוד לשמוע שיר. המילים הן של הרב קוק, כנפי רוח. עמיחי חסון, תודה רבה.
תודה רבה, אילנה.
להתראות. הביצוע הוא של ביני לנדאו והישיבה לצעירים של מרכז הרב.
בן אדם עלה למעלה, עלה עלה למעלה, עלה בן אדם עלה למעלה, עלה בן אדם עלה למעלה, עלה יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תיקח אש בה, פני ככה שוב לך, בראש אותם בראש בן אדם, וימצאו לך מיד.
ועם המילים האלה של הרב קוק, אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת שערך מרון ססון, הפיקו תומי קץ ותהל כהן על הביצוע הטכני סיוון ברהום, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס. מיד אחרינו, רזי ברקאי, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ולימור לבנת. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים. שבת שלום.
בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים, גם באמצעות משאבות חום ביתיות.
חום מגן.
כוכבי 9944.
בחסות אייס, המציע לכם לחמם את הבית. במקרן רדיאטור 9 צלעות מבית אלקטרו חנן ב-299 שקלים. איזה חום. בסניפים ובאתר אייס.
נכי צה"ל ומערכות הביטחון, אגף השיקום מצדיע לכם וממשיך לקדם זכויות ושירותים למענכם. הרחבנו השנה את סל ההטבות ללימודים אקדמיים. הקמנו בית בטוח ובית מאזן למתמודדים עם פוסט טראומה, הזיקוקים לסיוע נפשי, ושיפרנו את השירות באתר. תוכלו להזמין בו תרופות, לבקש החזרי הוצאות, להגיש בקשה להכרה כנכי צה"ל, להזמין תור ביישומון ועוד. והכל בפשטות ובמהירות. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
אתם רוצים שילדיכם יגיעו הכי גבוה שאפשר? לומדים באחד מבתי הספר של חיל האוויר, רוכשים תעודת בגרות איכותית לצד הכשרה טכנולוגית מתקדמת ושפע הטבות, כולל אפשרות להמשך לימודים על-תיכוניים בתמיכת חיל האוויר, ומתגייסים לשירות משמעותי בחיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ביום רביעי, 14 בדצמבר, בבתי הספר של חיל האוויר ברחבי ארצנו. מיועד לבוגרי כיתות ח' ות'. עוד פרטים, חפשו לימודים עם חיל האוויר. המסלול הטכנולוגי של חיל האוויר, מסלול ההמראה שלך.
אתם זכאים לתעודת נכה מהביטוח הלאומי? מהיום, התעודה דיגיטלית. להורדת התעודה בקלות לטלפון הנייד, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. קל ופשוט.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
המכללה האקדמית כנרת מציעה לכם הזדמנות לקחת את הקריירה שלכם למקומות חדשים במגוון מסלולים לתואר ראשון בהנדסה. BSc בהנדסת תוכנה בדגש על מדעי הנתונים. BSc בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם אפשרות להתמחות במערכות הספק. להרשמה חייגו 1-800-2090-20.
האקדמית כנרת, הנדסה חברה ברוח.
מסיבת יום הולדת?
כן, ולא סתם מסיבה, מסיבה לאחד שכל שיר שלו. אז מה אתה אומר? תצטרף ונראה להם.
דורון מדלי מגיע לחגוג יום הולדת בגלי צהל. יונתן גריל ויונתן מוטילבסקי בתוכנית חגיגית על מאחורי הקלעים של הלעיתים, הרגעים הגדולים וההסתכלות קדימה.
אז מה נקנה לו?
שבת, 2 בצהריים, גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.